לעשות בימים הקרובים, לזכור את הסדר ההגדה של פסח, נעשה את זה בשלוש קומות. הקומה הראשונה זה סקירה כללית על הסדר של ליל הסדר כולו. מוכר של ליל הסדר נכנס לתוך הסקירה של... מישהו המליץ שכולכם תשתיקו את עצמכם, נראה לי שכולם בהשתק, בסדר. בסדר, עכשיו אני שומע רק את עצמי. טוב, אז אנחנו נסתכל בשלוש רמות. הרמה הראשונה היא הרמה של הסדר כולו. איך אנחנו מתחברים מקדש עד נרצה. מתוך זה ניכנס לתוך של המגיד, ואחרי המגיד ניכנס לתוכן הפנימי של כל קטע וקטע שבהגדה. ננסה היום להתחיל מהמבט הכללי. אז הסדר של הסדר, הקדש רוחת כרפס יחץ, מה שמושר על ידי הילדים בגן, יש בו סדר עמוק, גם בקרן שמקורו זה מיוחס לבעלי התוספות, ורואים שהרב זצ"ל בעולת ראייה עשה עבודה מאוד מאוד רצינית על הסדר הזה של ההגדה. זאת אומרת, הסדר, המבנה הזה, השמות האלה של קדש, רוחת, רבת, נחץ, יש בהם איזשהו תוכן פנימי שיש בו הרבה שאלות לנו על התוכן המהותי של הסדר. כמה סימנים יש לנו בליל הסדר? כיוון שאתם על השתק הזה, אני אענה. 15 סימנים. כל 15 סימנים, כמו 15 שירי המעלות, הם כנגד, היו שעדיין לא בהשתק. רק, שאלות שהן כנגד 15 המעלות שהיו בבית המקדש. אז גם לנו יש 15 חלקים בליל הסדר. ויש לנו עוד 15 חלקים בליל הסדר. אנחנו שואלים כל שנה מחדש כמה מעלות טובות למקום עלינו. אז כמה מעלות טובות למקום עלינו? 15 מעלות טובות למקום עלינו. ורואים שכל 15 מחולק ל-5, 5, 5, ל-3 חלקים. החלוקה הזאת ל-3 היא חלוקה שאנחנו כבר מכירים אותה. לא רגע עוד כמה אנשים מצטרפים, נחכה להם רגע אחד. רואים לכל המאחרים. אז אנחנו מכירים אותה, דיברנו עליה כמה פעמים השנה בכל מיני הזדמנויות של חוכמה בני ודעת, קדוש, 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 במצות, תורה נביאים כתובים, שלושת הרגלים, שלושת החגים של תשרי, המבנה המשולש הוא מבנה שתמיד חוזר לעצמו, שהחלק הראשון שמופיע החוכמה, זה איזושהי אידאה, איזשהו רעיון, הרעיון הראשיתי, העוברי, שהוא עדיין עוד לא יוצא לפועל. אחרי זה מגיע שלב ההתבררות, שלב הבינה, השלב של הפרטים, של הסיבוכים, ומתוך הסיבוכים האלה מגיע השלב של הדעת. כמו שלושת השלבים בצמיחת האדם, יש את הילדות, שבה הכל מגיע בתמימות, בחיבור פשוט וישר של תום ויושר, ואז גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות יש בו הרבה מאוד משברים, סיבורים, התמודדויות, מאבקים כאלה שמבררים בעצם את מה שהיה טמון בתוך התום והיושדות. בתוך זה, אחרי זה הם מגיעים אל השלב של ההתבגרות, הוא לוקח את כל התום והיושר. ברטפד, תשתיק את זה שלך. כל מה שהיה בעצם תמוי בילדות יוצא לפועל בשלב הבגרות. איך מגיעים מהילדות אל הבגרות? על ידי הבגרות עם כל המאבקים והסיבוכים שלו. אז ככה תמיד הבנה משולש, יש בנקודה ראשיתית, הנקודה הראשיתית הופכת להיות אחרי זה, הנקודה הראשיתית הופכת להיות אחרי זה, להתברר בתוך סיבוכים, ואז היא יוצאת אל הפועל. נראה את זה בצורה פשוטה, דרך ה-15 מעלות טובות למקום עלינו. אם יש לכם אגדה, את תדפדפו רגע בזריזות לדיינו, תראו שזה ממש מבונה בצורה מאוד מאוד ברורה בשלוש חמישיות. החמישייה הראשונה, אילו הוציאנו ממצרים, עשה באלוהים, הרגת בחורם, נתן לנו את ממונם. חמישה דברים שהם ההתמודדות עם מצרים. ההתמודדות של עם ישראל, היציאה שלו ממצרים, שמצרים זה השלב, שעם ישראל עוד לא נולד, עוד לא הוא יצא אל הפועל בצורה של עם, אלא הוא עכשיו רק נוצר. זה החמישייה הראשונה. החמישייה השנייה, קרא לנו את הים, העבירה לנו בתוכו בחרבה, שיקה צרינו בתוכו, שלושה דברים של קריאת ים סוף, ועוד שניים, סיפק צרכנו מדבר 40 שנה, והחילנו את המן, ששני החלקים האלה, הים והמדבר, זה בעצם השלב, עם ישראל כבר יצא ממצרים, או נוצר פה עם, עוד לא הגיע את ישראל, עכשיו הוא מתברר, עכשיו יש את השלב של הסיבוכים שבדרך, וזה השלב השני. השלב הראשון, השלב העוברי, שלב של מצרים, התמודדות עם מצרים. שלב שני, חמישייה של הסיבוכים של הדרך, של המעבר ממצרים עוד לפני שמגיעים לארץ ישראל. והשלב השלישי, נתנו את השבת, קרבן לפני הר סיני, נתנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל ובנה לבית הבחירה, שזה כבר בנת השמה ישראל עם תורתו בארצו. אז מה שאנחנו רואים פה, שלושה חלקים, שלב של התמודדות עם מצרים, על ידה, הסיבוכים של ההתבגרות שמתרחשים בים ובמדבר, והשלב השלישי של הכניסה לארץ, החיים השניים של ישראל. אותו חלוקה של 5-5-5, היא קיימת אצלנו בסדר הכללי של ליל הסדר. אז נחזור אל השיר של קדש ורחץ. יש לנו חמישייה ראשונה, קדש ורחץ, כרפס יחץ מגיד, מקדש ועד מגיד. חמישייה שנייה, רחצה מוציא מצה, מרור כורך, מרחצה ועד כורך. וחמישייה שלישית, שומי שולחן עורך, צפון ברך הלל ועד נרצה. שלוש שלבים, שלוש חלקים של ליל הסדר. החלק הראשון מתאפיין במי הקדש ועד המגיד, זה החלק הדיבורי יותר של ליל הסדר. הקידוש, שמונם נאמר על היין, המגיד נאמר של 14, זה, לא יודע אם היא שואלת על, על המעלות או על הסדרים. מישהו פה שאל שיש רק 14, אז אם אתה שואל על דיינו, אז בית הבחירה זה 15. אם אתה שואל על סימני הסדר, אז תספור מחדש. אז החמישייה השלישית, הראשונה, מקדש עד המגיד, זה הדיבור שלנו, הדיבור שלה להגיד את קידוש היום, הדיבור של המגיד, קידוש נאמר על היין, מגיד נאמר על המצה, לחם עוני, לחם שונים עליו דברים הרבה. באמת יש לנו עוד שלושה חלקים שעוד ניגע בהם בהמשך, האורחת כרפס יחץ, שהם כולם הכנות אל האכילה, אל המשך הסדר. השלישייה השנייה שיש לנו, היא עסוקה בשתי מצוות עשה, שאנחנו מכירים בלילה הזה, שתי מצוות עשה של אכילה, שתי האכילות היחידות שאנחנו מברכים עליהן בלילה הזה, על אכילת מצה ועל אכילת מרור. אז הרחצה מוציא מצה, זה המצווה הראשונה, אכילת מצה, והכורך זה החיבור של המצה עם המרור. בעצם החמישייה האמצעית זה אכילת המצווה של הלילה הזה, והחמישייה האחרונה היא מרכזה הסעודה, השולחן עורך, השולחן עורך שכולל בתוכו גם את הצפון, כלומר את אכילת האפיקומן, וגם את ההלל שמתייחס אל, אל האכילה, וזה אכילה כמו מסוג אחר, זה לא אכילת המצווה, אלא זה אכילת התענוג, האפיקומן שנאכל על הסובע, כל יצירת הסובע של שולחן עורך, עם התענוג של, של האפיקומן, והתפרצות השירה, ההלל, שמגיע לאכילה. אז זה שלושת החלקים הכלליים של ליל הסדר, ומתוך זה ניכנס עכשיו לחמישייה הראשונה, לחמישייה שלנו, מהקדש עד המגיד. אז הפתיחה של הסדר, הקדש, הקידוש, לכאורה זה קידוש כמו בכל שבת ושבת, כל יום טוב. יש שני הבדלים בין הקידוש הזה לקידוש שבכל יום טוב. ההבדל הראשון הוא שהקידוש הזה הוא כבר חלק מליל הסדר, הוא חלק מארבע כוסות. אולי רגע לפני שניגש לקדש עוד הערה אחת על המבנה הכללי של ליל הסדר. מה שמלווה אותנו לאורך כל ליל הסדר וגם יוצר איזשהו מבנה ללילה הזה, זה ארבעת הכוסות. ארבעת הכוסות, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, כאילו מתי למזוג אותם, מתי זה שיוצרים איזשהו ככה מבוכה בהתנהלות בליל הסדר. זה מאוד פשוט, ארבע כוסות, כוס ראשונה זה הכוס של הקידוש, של הקדש, ושלושת הכוסות האחרות הן שייכות לשלוש סימנים, למגיד, ברך והלל. בתחילת הסימן אנחנו מוזגים את הכוס, בסוף הסימן אנחנו שותים אותה. מוזגים בתחילת המגיד, אחרי ההקדמות הלך מעניה, אולי גם אחרי מה נשתנה, שותים בסוף המגיד. לפני ברכת המזון מוזגים, בסוף ברכת המזון שותים, לפני הלל מוזגים, סוף הלל שותים. הכוס הזאת של הקדש היא כוס ראשונה מארבע כוסות, ולכן היא חלק ממצוות הלילה, ובניגוד לזמנים אחרים, שאם אנחנו יכולים להקדים ולקבל כבר מפלג המנחה את השבת ולעשות קידוש, לקבל יום טוב כבר מפלג המנחה ולעשות קידוש לפני, אז בלילה הזה אי אפשר לעשות הקידוש אחרי צאת הכוכבים. הבדל שני שיש בין הקידוש הזה לבין הקידוש שבכל יום ויום, לבין הקידוש שבכל יום ויום, זה שאומנם גם בלילה הזה, כמו בכל שבת, הרוב האנשים נוהגים שעורך הסדר עושה את הקידוש וכולם יוצאים מדין שומר כעונה, אבל בלילה הזה אנחנו מקפידים שיהיה כוס לפני כל אחד ואחד. הקדש זה מצווה שמצווה, אנחנו מצווים כל אחד ואחד לקדש, כל אחד ואחד לעשות את הקידוש בלילה הזה. ולכן זה לא רק איזשהו מצווה שממצוות היום שהשבת תתחיל בקידוש, אלא זה כן חובת גברה שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, לקיים את את הקידוש. הרב כותב על זה בעולת ראייה, שזה מבטא את מה שנוצר ביציאת מצרים, נוצר בעם ישראל, העולם הפנימי הזה, שמכוחו, הקדושה הפנימית הזאת, שמכוחה אנחנו מסוגלים להגיע למדרגה את ישראל, לקדשנו לזמנים, וכל אחד ואחד מאיתנו אוחז במדרגה הכלל ישראלית הזאת בלילה הזה, ומקדש, מקדש את היום. נשים, גברים, גדולים, קטנים, כולם עסוקים בעבודת בעצם את הגודל שממנו אנחנו סגרסמנו בתו של הלילה הזה. גם ארוחה צייך לאותה הסתכלות גדולה שלנו על עצמנו, נוטלים ידיים לדבר שתגלו במשקה, דבר שאנחנו לא נוהגים אותו ביום-יום, אבל ביום הזה אנחנו אוחזים במדרגות גבוהות, זה לא יוהרה, זה מדרגתה של כלל ישראל, וזה מדרגתנו ביום הזה, להיות שייכים לסדר הזה, של אותם אנשים גדולים שנוטלים ידיים גם לדבר שטיבולו במשקה. השלב השלישי, הקרפס, בין מצד הפשט, זה לפתוח את התיאבון, התנהגות של בני מלכים, להרגיש כולנו כבני מלכים שרוצים להרחיב את תנועת הרעב, כי הם בטוחים שיהיה להם מספיק אוכל ורוצים ליהנות מהאוכל הרב שיש להם. בעלי החסידות דרשו את הקרפס כפתיחה בעצם של תנועת הצמאון, התיאבון, שמובל להיות בעמדה של השתוקקות, של רצון, של צמאון, שיהיה עמדה נכונה לעמוד בה בפתיחת ליל הסדר, ונחזור אל האמירה הזאת גם כשנגיע למה נשתנה. אחרי הקרפס היחץ הוא בעצם רק הכנה, לחצות המצא לשתיים, לשמור אחד להפיקומן בסוף הסדר, לסמן כבר את המטרה, את הגובה שאליו נגיע, את האכילה לסובה, את תחילת התענוג של האפיקומן. כשאנחנו מתחילים את ליל הסדר, נכנסים לתוך הסיבוכים של הפרק השני, של השלישייה, שעוד נגיע לשלישייה השנייה, נכנסים לתוך המתחיל בגנות של המגיד, מתוך אמון גדול וידיעה גדולה, מה העתיד הגדול שמצפה לנו בסופה של הגאולה, לילה הזה. אבל הצד השני של היחץ זה אני דרכו בפרוסה, שהמגיד נאמר על המצא, ודווקא על חצי מצא, על מצא ענייה, כעניים. אנחנו מצד אחד מסמנים לנו לפני המגיד את הגובה שאליו אנחנו שואפים, אלא מה יש בנו בכוח ואנחנו רוצים שיצא אל הפועל. ובשני אנחנו חוזרים לבעלה בשלב הראשון, בשלב של העני, שדרכו בפרוסה. אלה שני, ארבעת החלקים הקודמים אל המגיד, שהוא עיקר העיסוק שלנו, ומתוכם אנחנו מגיעים אל המגיד. על המגיד נגיד בשלב זה רק אמירה אחת, ואת השטר נמשיך בהמשך. המבנה של המגיד הוא מפורש בגמרא, שהוא מבנה מאוד פשוט, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לכן סימנו את השבח שאנחנו אנחנו דרך העניין דרכו בפרוסה, אלא גנות שממנה אנחנו מתחילים. אז המפרים נמצאים בשבח, יש איזה שלוש פירושים ידועים. פירוש ראשון, הכי הרמה הפשוטה ביותר, שהגנות היא רק מדגישה את השבח, כלומר איזשהו משהו מתודי, משהו שכדי שנכיר יותר טוב, נראה יותר טוב, את השבח, אז נעשה קצת רע בהתחלה, ואז תהנה מהטוב. כי ביום יום, זה שאנחנו יוצאים לסיבוב בחוץ, נפגשים עם החבר'ה, זה לא מרגיש לנו שבח כזה גדול, אבל אחרי כמה שבועות שתקוע בבית בהתבודדות, אז אתה פתאום מתחיל להעריך את השבח. כלומר, לא שהגנות פועלת משהו, אלא פשוט אתה רואה הרבה יותר טוב עכשיו את השבח, לעומת הגנות. אז יש את השבח, יש משהו ברמה יותר גבוהה. זה לא רק משהו הכרתי, שים לב, שים שחור, אז השחור נראה יותר שחור, לא ישתנה כלום בשחור, אם הוא ליד שחור או ליד לבן, אבל כשאתה שם את השחור ליד הלבן, אז זה נראה יותר שחור. זה הקומה הראשונה החיצונית. הקומה השנייה היא הקומה הפנימית, שברגע שאתה לוחץ על איזשהו גוף, כמו קפיץ, אתה לוחץ עליו בצורה מאוד מאוד חזקה, אז כעבור זמן כשתשחרר, הוא ישתחרר בעוצמה רבה מאוד. הגנות היא לא רק מבררת את השבח, אלא גם יוצרת את העוצמה שלו. כלומר, אחרי שנזכה בעזרת השם ונתראה כולנו לא רק דרך הזום, אלא גם פנים לפנים, באמת יהיה משהו במפגש, לא רק שנשמח בו כי הוא לא מובן מאליו, אלא יהיה בעוצמה אחרת, עוצמה חדשה של מפגש אחרי תקופה של ריחוק, שבח שמגיע אחרי גנות, הוא באמת יש בצד... קומה שלישית שאותה כותב הרב בעולת ראייה זה שהגנות לא רק מברר את השבח אלא הגנות גם יוצר משהו אמיתי חדש בשבח שיש משהו בתכונת העבדות שאנחנו רוצים לקחת איתנו אל תקופת החירות וגם אנחנו צריכים כשאנחנו ניכנס לתוך המגיד צריך להיות קשובים לשלושת הרמות האלה. לראות איך הגנות מבררת את השבח, לראות איך הגנות עצימה את השבח, ולראות איך הגנות בונה בצורה חיובית את השבח. הגמרא מביאה מחלוקת רבי שמואל, האם הגנות והשבח, הגנות זה גנות של פיזית, מתחילה עבדים היינו לפרעה במצרים, או הגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה הלב של ההגדה, זה ממש כמה משפטים, אנחנו נראה את זה בפנים, ממש משפטים למתחיל בגנות מסיים בשבח עלי בדרב, כמה משפטים למתחיל בגנות מסיים בשבח עלי בדשמואל, עוד כמה קטעים שעסוקים בסיפור יציאת מצרים עצמו, לרוע מזלנו, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו מספרים את ההגדה בליל הסדר, אנחנו את הלב הזה של ההגדה עושים, כי זה הרבה הרבה פסוקים כזה, פסוקים מספר שמות, פסוקים מנביאים כתובים, מריצים אותם מהר מהר כי הם לא מעניינים, עיקר התוכן נמצא בארבע בנים, במה נשתנה, בחלקים יותר, שיש יותר, יותר וורטים להגיד עליהם, אבל הלב של ההגדה זה דווקא הפסוקים האלה. התחילה עבדי עבודה זרה, עבדים היינו, והפסקאות שעוסקות בסיפור השיעבוד והיציאה, וזה עטוף בעוד כמה וכמה ממור שצריך להבין טוב מה הם עושות בהגדה, מספרים, כמה מספרים, כל מיני הרחבות כאלה שנצטרך לראות איך, איך הם שופכים אור מיוחד על ליל הסדר. אז זה שתי נקודות מבט כלליות שקראנו לך, המבט הכללי של כל ליל הסדר בשלושת החמישיות שלו. בתור החמישייה שלנו ניסינו לראות איפה, איך המגיד מונח על גבי הקדש רוחץ כרפס יחץ, ובתוך המגיד לשים לב למבנה הכללי שמתחיל בגנות ומסיים בשבח בשלוש מובנים ובשתי מישורים, במישור הרוחני ובמישור הפיזי, ומתוך זה, בעזרת השם, מחר ניכנס לתוך התוכן הפנימי עצמי. עד כאן הפעם. עד לכולכם, בעזרת השם, בקרוב נתראה לכל מומחים ובמנותים, ואם לא כן, אז לפני כן עוד לפחות להיפגש זה עם זה, לקיים את ה... של ליל הסדר, זה החבורה, ההתחברות, הסה, שאליו נמשלו ישראל, שאנחנו מאוד מרגישים היום דווקא את הצד הזה, שמה סה לוקה באחד מעבריו, מרגיש בכל גופו, אז כך ישראל, אחד מהם לוקה, הם מרגישים בכל גופה, אני חושב שזה מורגש מאוד מאוד היום, אנחנו הולכים ומתנחלים להרגיש לא רק את כלל ישראל, להרגיש את העולם כולו כגוף אחד, כיחידה אחת, בעזרת השם עוד נברר את בוראויות גדולות מתוך המציאות המיוחדת שבה אנחנו שורים היום. בעזרת השם, נזכה גם אנחנו נזכו וימצאו.
תודה רבה.
תודה רבה, רב.
תודה רבה.